כן, כלומר, יש שני סוגי שורות רחבות. יש רחבות קצת, יש רחבות מאוד. אז ברחבות מאוד, שורה 4, השורה מתחילה בדברי חכמים, כן? ואז באמצע השורה כתוב מי טיווי, מי טיווי. יקשו, כן? יקשו על הדברים האלה. כן, על הדברים של רבי יוחנן. שרבי יוחנן אמר שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשערי ירושלים אבנים טובות בגובה של 30 אמה על 30 אמה וחוקק בהם 10 ברום 20 ומעמידם בשערי ירושלים. הסך הכל הגובה של האבנים הטובות האלה הוא 30 אמה. על זה יש קושיה של הגמרא, איך אתה יכול להגיד שהאבנים הטובות האלה תהיינה בגובה של 30 אמה? והולך אתכם קוממיות, אני הוליך אתכם לקומה גבוהה, כן? קוממיות גבוה מאוד. רבי מאיר אומר 200 אמה כשתי קומות של אדם הראשון, כלומר אדם הראשון היה גבוה 100 אמה ואתם תהיו גבוהים 200 אמה. אז אם שערי ירושלים הם בגובה של 30 אמה יצטרכו להתכופף, זה לא יכול להיות, קשה על רבי יוחנן. עד כאן מובן השאלה? האם אפשר לחזור? כן, אפשר. טוב, אני אחזור אפילו. יש, רבי יוחנן אמר שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשערי ירושלים אבנים טובות בגובה של 30 אמה, שהוא חוקק בהם 10 על 20. הסך הכל, הגובה של השער יהיה 20 אמה. נכון? והנה, רבי מאיר אומר, והולך אתכם קוממיות, רבי מאיר אומר, 200 אמה. שאנשים יהיו בגובה של 200 אמה. אז איך הם יוכלו להיכנס בלי להתכופף, בלי לזחול, בשערים שהם רק בגובה של 20 אמה. זאת הקושיה של הגמרא. עד כאן ברור? טוב. ורבי יהודה אומר, 100 אמה. אנחנו לא יודעים כל כך גבוהים, רק גובה של 100 אמה. 100 אמה זה 48 מטר. כנגד, לא. מה טוב 48 מטר? כן, כן, 48 מטר. כנגד היכל וכותליו, שנאמר, אשר בנינו כנטיעים, מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות, מחוטבות תבנית היכל. מה? מה? מחוטבות תבנית היכל. ההיכל הוא בגובה 100 אמה, לכן אנחנו נהיה בגובה הזה. שהוא 100 אמה. כנגד היכל וכותליו. אז אם כן, יש פה שאלה, איך רבי יוחנן אומר שהאבנים הטובות תהיינה של 30 אמה עם חלל של 20 אמה. מובן? מה? לא. לא. תחזיר את זה בבקשה. תחזיר את זה בבקשה. זה לא הדף שאנחנו לומדים. כן, מה? כן? והולך אתכם קוממיות. מה זה קוממיות? למה לא? קומה. אז פעמיים קוממיות. פעמיים קומה. אז קומה ועוד קומה. זה המקסימום של הקומה. כן? כלומר, צריך להיות פעמיים כקומתו של אדם הראשון. הרי מה יכולה להיות קומה שאתה מתייחס אליה כמשהו גדול? הקומה הכי גבוהה שיש בעולם, שהיא קומתו של אדם הראשון, שהיה גבוה מהאמה. מה? והולך אתכם? נו. אני הוליך אתכם. מי אתם? אתם קוממיות. כלומר, כשתי קומות. ככה הוא קורא את הפסוק. עכשיו, השאלה היא, מה זה אומר הדברים האלה? מה, האדם הראשון היה גבוה מאה אמה? ולמה צריך פעמיים כגובו? מה זה הדבר הזה? על רקע דבריו של רבי יוחנן, שעסקנו בהם בהרחבה בשיעור הקודם. עכשיו, אם כן, יש פה לשאול, מדוע האדם הראשון הוא בגובה 100 אמה? מה זה אומר הדבר הזה? למשל, כתוב לגבי משה רבנו, בסוגיה אחרת, שהוא היה בגובה של 10 אמות. זאת אומרת, משה רבנו היה בכל זאת לא גבוה כמו האדם הראשון, הוא היה סך הכל 4.80 מטר גובה. אין כך שהוא, למשל, התקרה הזאת הייתה קטנה עליו. 4.80 מטר. מאיפה לומדים את זה? מה? לא. לא, לומדים את זה מזה שהוא היה צריך להיכנס לאוהל מועד. ואוהל מועד, הקרשים הם בגובה 10 אמות, זה כדי שמשה יוכל להיכנס. מסקנה, משה בגובה של 10 אמות. אין כדור סלן שיכול להתמודד עם זה. מה? אתה אומר, זה גבוה, אבל משה הוא נמוך יותר. נכון? זה תמוע מאוד. מה הגמרא ראתה לומר שמשה הוא גבוה? עד כדי כך. אומר המהר"ל מפראג, שמשה הוא אדם השלם. הוא אדם השלם, האדם האמיתי. אז זה ברור שחלק משלמותו של האדם זה גובהו. ולכן הוא צריך להיות גבוה כמה שיותר. ומאחר וידוע לנו שמשה היה נכנס אל אוהל מועד, אז זה ברור שגובהו לא יכול לעבור את התקרה של אוהל מועד. אז המקסימום זה בטוח 10 אמות. ומאחר וזה המקסימום, אז כך ראוי לו, אז הוא באמת היה בגובה של 10 אמות. עכשיו אומר המהר"ל, כל המספרים האלה שהגמרא אומרת, אין זה שכך היה באמת, אלא שכך ראוי לפי מדרגתו של משה, ובמציאות היה כמה שאפשר. משה היה מן הסתם אדם גבוה, אבל כמה שאפשר. כמה שאפשר. אז הוא היה בגובה של 2 מטר, לא יודע, מה? ודאי, אז האדם הראשון הוא יותר ממשה. אז מבחינת מדרגתו ראוי לו 100 אמה. האם בפועל הוא היה בגובה של 100 אמה? מן הסתם שלא. אלא כמה שאפשר. זה כמו שראינו לגבי מלחמת גוג ומגוג וסנחריב, שראינו שם שהגמרא נתנה מספרים אדירים לגבי מספר החיילים של סנחריב. אז הגמרא שם עושה חשבון של כך וכך פרשים, כך וכך רגלים, כך וכך נהגים, וכל שם יש כמות אדירה. ואז הגמרא אומרת שמדובר שם על 2.6 מיליארד חיילים. עכשיו, בזמן הגמרא לא היו 2.6 מיליארד בני אדם בעולם. אז איך אפשר להגיד 2.6 מיליארד חיילים רק של סנחריב? ושם הגמרא אומרת פחות אחד. חסר אחד. אז הגמרא אומרת, ראה, חסר אחד ממש, או חסר אחד 100, חסר אחד אלפא, אחד ריבו, כלומר, אחד מה? הגמרא אומרת תיקו. לא יודעים. מה זה רוצה להגיד המספרים האלה? טוב, ברור מה זה 2.6. זה מכפלה של שם הוויה, נכון? שם הוויה זה 26. אבל חסר אחד. חסר אמונת הייחוד בצבא של סנחריב. לכן חסר אחד. אבל השאלה היא, ומה זה המיליארדים האלה? זה פשוט מספר גדול גדול גדול. אומר המהר"ל, זה המספר שראוי להיות לחיילי סנחריב. אבל היה מה שיכול להיות. אז היו לו הרבה חיילים, זה הכוונה. בסדר? מאות אלפים. מיליארדים לא. אז המספרים האלה בגמרא הם מספרים ערכיים. כן, מה אתה אומר?
ככה, אז איך אפשר לדעת איזה מספרים בתורה מתייחסים לצינות?
כן.
כהווייתם.
ואיזה הם סמליים? נכון. פשוט, כשהגמרא, כשהתורה מדברת בלשון גוזמה, אז אתה יודע שזה סמלי. וכשהיא לא מדברת בלשון גוזמה, אתה יודע שזה כפשוטו. עכשיו, איך אתה יודע מה זה גוזמה ולא גוזמה? אתה צריך לדעת לקרוא. זה עניין של מריחים את זה. מריחים את זה. יש דברים. למשל, הגמרא אומרת מסכת ערכין, שיש ציפור שקוראים לה בר יוחני. הציפור הזאת, תוך כדי מעוף, היא מטילה ביצים. וכאשר היא מטילה ביצה, היא יכולה להטביע בתוך הביצה הזאת 60 ערים. ערים. זה הגיוני נראה לך? רגית, למה לא? כן, ציפור, יכולה להטיל ביצה, להטביע 60 ערים. אז ברור, שדבר כזה, אתה מריח, אתה רואה שזה גוזמה. שזה גוזמה. או זה כמו שהגמרא אומרת, דיברה תורה לשון הווי, שנאמר, ערים גבוהות ובצורות בשמיים. מישהו יעלה על דעתו שהערים הכנעניות הגיעו עד השמיים? אלא לשון גוזמה. מובן? לשון הווי או גוזמה. אז יש דברים כאלה. עכשיו, אבל הגוזמה, גם לה יש היגיון. זאת אומרת, זה לא סתם שאמרו מאה אמה. מאה אמה זה בא לבטא איזושהי מדרגה של הנפש של אדם הראשון. מה זה, מה ההבדל בין 10 אמות ל-100 אמה, מישהו יודע? 90. זה 10 כפול 10. כלומר, אדם הראשון זה פי 10 ממשה רבנו. כן? למה? כי הוא אדם שלם. הוא מבטא את כל 10 מאמרות שבהם נברא העולם. כן? ב-10 מאמרות נברא העולם, ואדם הראשון הוא בעצמו העולם, ולכן הוא פי 10 מהאדם האידיאלי, שהוא רק עשירית מן העולם. מובן? כי הרי אדם בספר בראשית, בריאת האדם זה רק אחד מן העשרה מאמרות, ויאמר אלוהים, נעשה אדם. אבל, ולכן האדם הזה, בוודאי שזה משה רבנו, או רבי שמעון בר יוחאי, כן? נעשה אדם נאמר בעבורך. ואילו האדם הראשון שהוא כולל את כל המציאות כולה, זה צריך להיות 10 כפול 10, ולכן הוא בגובה של 100 אמה. כן. כי זה אותו בן אדם, כמעט. כן, זה... משה רבנו היה מלמד את רבי שמעון בר יוחאי. כך כתוב, נכון? רעיה מהמנה. מה? לא משנה. יש ביטוי כזה, יש שיר של רבי שמעון לוי. מכיר שרבי שמעון לוי? כתב ספר כתם פז על הזוהר. כן, היה מטריפולי שבלוב. כתב ספר כתם פז, וגם כתב שיר מפורסם, בר יוחאי, נמשכת אשריך. השם הוא אומר, נעשה אדם, נאמר, בעבורך. ובשביל מי היה כדאי לברוא את האדם? בשביל אדם כמו רבי שמעון בר יוחאי. או בשביל אדם כמו משה. כן, לא קם בישראל כמשה. אז הוא האדם שבשבילו היה כדאי לברוא את העולם. מי? רבי שמעון לוי, למה הוא אומר את זה? פשוט כי כתוב בזוהר שדברים שלא נגלו למשה נגלו לרשב"י. אז זה אומר, נעשה אדם, נאמר בעבורך. בסדר? עכשיו, אם אתה מייחס למשה עשר אמות, אז אתה צריך לייחס לאישיות שהיא כוללת את כללות ההוויה, 10 כפול 10, דיינו 100 אמה. זאת אומרת, זה עולם הרעיונות, המחשבות של אדם הראשון. זה המדרגת חיים שלו. בסדר? עכשיו, למה משה רבינו בעצמו 10 אמות? כי 10 זה המספר השלם. כן, מה אתה אומר? לא, 10 מאמרות. האדם עולם קטן.
אבל האדם הוא מאמר אחד.
תלוי. האדם הוא מאמר אחד, והוא גם 10 מאמרות. הרי כתוב. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מי זאת הרוח הזאת? זה רוחו של מלך המשיח. מה כתוב, נכון? יוצא לפי זה שהאדם קדם לכל. ואז יוצא שהכל זה גילוי האדם העליון הזה. נכון? טוב, יוצא לפי זה שעכשיו אני מבין למה האדם הראשון יש לו 100 אמה. אז למה רבי מאיר אומר, והולך אתכם קוממיות 200 אמה, כשתי קומות של אדם הראשון? זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות יותר גדולים ממנו. אתם יודעים למה? פשוט מאוד, יש הבדל בין ההתחלה לבין הסוף. אם האדם מתחיל את התהליך שלו, מהלך שלו מתוך שלמות, ואחר כך הוא יורד ממדרגתו וחוזר אל מדרגתו הקודמת. אז עצם זה שהוא עבר דרך הנפילה, זה בעצמו מכפיל את כוחו. מובן? מובן שאני אומר? ולכן הוא מתאים אמה. לכן אנחנו עתידים להיות גדולים מאדם הראשון. לא חייבים לעבור נפילה, עברנו נפילה. עברנו נפילה. עכשיו אנחנו עולים. בסדר? זה מה שנהגו ישראל לעשות כשם בודקים מבחנים. כשבודקים מבחן והתשובה היא נכונה, מה עושה הבוחן? מה הוא שם בצידה של התשובה? וי. אבל שמתם לב שהוי היא לא סתם וי. זה מתחיל למעלה, יורד למטה ועולה עד אינסוף. נכון? כלומר, הכתיבה גורמת שיש עלייה יותר גבוהה מאשר המצב המקורי. נכון? זה התיקון. כמו כן, אדם הראשון הוא במצב עליון. איך קוראים למצב של אדם הראשון? גן עדן. נכון? בעקבות הנפילה ירדנו לאן? לפה. נכון? לג'ורה. של העולם. אנחנו עובדים.
זה לא כאן?
גן עדן זה שם. כן? איך אומר החזן הצבאי? לגן עדן תהל מלוכתו. למי הוא מתכוון? לגוף או לנשמה? החזן, מגן עדן, זה נשמה. יוצא לפי זה שזה לא פה. נכון? ולמעלה מזה, כן? מה שאנחנו עולים אליו בחזרה. אנחנו עולים לא לגן עדן, אלא לעדן. שנאמר, ירוויון מדשן ביתך, ונחל עדניך תשכם. מה אתה רוצה?
כל מה שקודש מעלה, פרק מזה, זה לא...
יש קלטות של השיעור שלי על הפסוקים האלה. פשוט לא מבין אותך. בסדר? אבל, אז זה אומר שאם כן, יש שלושה מצבים. המצב העילאי ביותר, עדן, עוד לא היינו שם, נכון? המצב השני, היותר נמוך, גן עדן, שם היה אדם הראשון, שנאמר ונהר יוצא מעדן, להשקות את הגן. ויש מצב יותר דפוק, זה עולם הפירוד, זה עולם שלנו. ומשם ייפרד. והיה בעולמנו לארבעה ראשים, שהם פישון, גיחון, חידקל ופרט. בסדר? זאת אומרת, איך כתוב? ונהר יוצא מעדן. אומרת הגמרא, מה זה עדן? עין לא ראתה. עוד לא רואים מה זה. אף אחד לא היה שם, אפילו אדם הראשון. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, איפה שהיה אדם הראשון. ומשם, מן המצב של אדם הראשון, ייפרד, מגיע לעולם הפירוד, דיינו העולם שלנו. והיה לארבע ראשים שהם פישון, גיחון, חידקל ופרט. אוקיי? המדרש רבה אומר במפורש, הוא הסובב את כל ארץ החבילה על שם העתיד נאמר. אוקיי? טוב. כן. עשר זה למשה רבנו, זה לא פה. אני נכנסתי ממקום אחר. שבו נאמר שמשה רבנו היה בגובה של עשר עמות. אז אני הסברתי על פי המהר"ל מה זה העשר עמות האלה. זה שלמות האישות של משה. אבל זה רק כאדם בתוך הבריאה. לעומת זה אדם הראשון שהוא אישות כוללת. אז הוא מהעמה. אבל אנחנו עתידים לעלות למעלה ממדרגתו. לכן אנחנו נהיה 200 עמה. פשוט מאוד. זאת אומרת, 200 עמה הכוונה שאנחנו... נשיג דעת אלוהים שאין אנחנו משיגים כמותה בעולם הזה. ודאי שצריך להיות פי שניים. יש מה שקיבלנו בהתחלה ויש מה שקנינו מכוח עצמנו. אז 100 ועוד 100 זה יוצא 200. נכון? אז זה מה שאני מסביר לך, זה לא אותו דבר. בין 10 ל-100 זה מכפלה. בגלל שאדם הראשון הוא כולל כל 10 מאמרות, ואילו משה רק מאמר אחד. אז זה 10 כפול 10, זה יוצא 100. מה שאין כן פה, שמדובר על רכישת מדרגתו של אדם הראשון מכוח עצמנו, אז זה עצמו מכפיל. כלומר, בפי 2. לכן זה 200 אמה. בסדר? עכשיו, יוצא לפי זה, שמה שכתוב כאן, שאבנים טובות ומרגליות יהיו בשערי ירושלים, הכוונה ששערי ירושלים זה העיר שבה אנחנו יודעים את השם. ואז יוצא שדעת אלוהים שלנו, כלומר המפגש שלנו עם האלוהות, יהיה מותאם למדרגתנו. לכן יהיו אבנים טובות ומרגליות בגובה אדיר כדי להכניס אותנו. ואז יש פה שאלה, שהרי רבי יוחנן אמר 30 אמה, ואילו רבי מאיר ורבי יהודה מדברים על 200 או 100 אמה. עד כאן מובן? כלומר, המדרגה של ירושלים לכאורה תהיה נמוכה מדי עבור תפיסתנו. עד כאן השאלה. עונה הגמרא. מה? רגע, תתמיד. כי כאמר רבי יוחנן, מה שאמר רבי יוחנן, לחווה דבי זיקה. הוא התכוון לחלונות שנותנות אוויר. שנותנות אוויר. זאת אומרת, מעל השערים ומעל החומות יהיו חלונות כדי שהאוויר ייכנס והחלונות האלה יהיו בגובה של 30 אמה. ועל זה דיבר רבי יוחנן. כן, האבנים הטובות האלה יהיו חלונות. לא, לא שקוף. לא, הכוונה מסגרת של החלון. צריך הרי שיעבור אוויר. אתה לא יכול להיות רק מאחורי חומה, אתה צריך אוויר. אז האוויר יהיה בחלונות של בגובה של 30 אמה. מה זה 30 אמה? זה 3 כפול 10. נכון? חוכמה, בינה, ודעת. מה זה החלונות? זה מה שגורם לי לראות למעלה מעצמי. לראות בחוץ. וישקף אבימלך בעד החלון. אומר הזוהר, מה זה? ישקיף בחלון החוכמה. בסדר? אז אנחנו נהיה עם חוכמה, חבל על הזמן. כתוב, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מסביר הרמב״ם, הם יהנו, ישיגו את החוכמה שלמענה הם עמלו במהלך העולם הזה. בסדר? זה הכוונה, חלונות של 30 אמה. 10 על 20, כן. נכון. רגע, הריבוע הוא 30 על 30. בתוכו אתה חוקק חור של 20 על 10. בסדר? זאת אומרת שלא הכל בא דרך השתקפות, אלא יש גם דבר שבא דרך עצמיות. בסדר? מה שאי אפשר לחדור אותו. מי ועליהו לתרופה. מה פירוש ועליהו לתרופה? שראינו בפסוק שהובא לפני כן בשם רבי יוחנן. אתם זוכרים מה זה היה ועליהו לתרופה? אני חוזר פה לשורות הצרות. כן, קצת לפני, שתי שורות לפני יחזקאל ממזיין. עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים, ועליו כל מיני מגדים, שנאמר, אבל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה. כל עץ מאכל לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר, כי ממיו מן המקדש המה יוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. אז שואלת הגמרא, מה זה ועליהו לתרופה? כנראה שכל השאר היא הבינה, אבל ועליהו לתרופה, יש פה שאלה, מה זה?
מה?
מה?
למה את זה לא
הבינה? אני אסביר לך למה את זה היא לא הבינה. מה ההבדל בין פרי לבין עלה? כן, מה ההבדל בין פרי לבין עלה? שני מר גדלים בעץ, לא? אבל מה ההבדל? זהו, הפרי זה המטרה. העלה זה אמצעי. בבוא הזמן, העלה נובל. נכון? מה שאין כן, הצדיקים כתוב, ועליהו לא ייבול. זאת אומרת, מה זה עליהו לא ייבול? שגם הדברים שהם אמצעיים מקבלים ערך עצמי, ערך של מטרה. כן? למשל, אדם רוצה לפתוח ספר, נגיד מוציא ספר מן המדף. זה צער אדיר. אתם יודעים למה הצער הזה? כי בזמן שאני מוציא את הספר מן המדף, אני לא לומד. עכשיו אני לומד, אז עכשיו אני במטרה. מה עם האמצעי? אם אפשר היה בלי להוציא את הספר מן המדף, היה יותר טוב. או שמה אני אצליח להעניק מעמד של מטרה גם לדברים שהם אמצעי. זה מה? מה
התפקיד?
כן, זאת אומרת שמצד עצמו הוא כלום. זאת אומרת, ביחס לפרי הכוונה. ואילו כאן נאמר, ועליהו לתרופה. זאת אומרת, יש פה ריפוי של ההרגשה הרעה שיש בעולם הזה על ההפרש, בשל ההפרש בין המטרה לאמצעי. גם האמצעי יהפוך למטרה. אז השאלה, זה הכוונה לתרופה. אז מה זה לתרופה?
מה שאנחנו רוצים להגיד, לתרופה, כוונה שכאילו מהפרי אוכלים ותענה,
לרפואה, זה שאלה לאיזה רפואה, זה השאלה.
אז מה שואל?
כן, אנחנו רוצים לדעת מהו האופן שבו אתה מצרף את האמצעי למטרה. זה השאלה. איך העלה הוא לתרופה? רבי יצחק בר אבו דימי ורב חסדא. שניהם נחלקו בזה. אחד אמר להתיר פה של מעלה, ואחד אמר להתיר פה של מטה. מובן? פה של מעלה זה הפה. כלומר, יש אנשים אילמים, לא יכולים לדבר. יאכלו את העלים האלה, פתאום יתחילו לדבר. או, פה של מטה, זה הרחם. נשים עקרות, תלדנה. מה זה אומר? שאו פה של מעלה, או פה של מטה. זה מחלוקת בין רב חסדא לרב יצחק בר אבודיני.
מה זה קשור?
זה כתוב לתרופה, שאלה, תרופה לשון להתיר פה. תרופה. כן, להתיר פה. זה בדיוק העניין. יש דברים בעולם שמעוכבים מלהופיע. זאת אומרת, זה הפה חסום. כן, דבר שאין לו מטרה, זה כמו פה לא פתוח. השאלה, מה זה הפה הלא פתוח? מה? יש לי מה לומר ולא נותנים לי לומר. זה הכוונה. למשל, מה זה המשוגעים? המשוגעים זה מי שיש לו מה לומר, הוא לא יודע איך לומר אותו. זה המשוגעים. כלומר, יש איזה נתק בקישור החברתי שלו עם הזולת. זה, ולכן, אצל הקדמונים היה, ידעו לרפא שיגעון. בימינו לא יודעים לרפא שיגעון. שום פסיכיאטר לא יודע לרפא שיגעון. על פעם ידעו, וקראו לפעולה הזאת פתיחת הפה. כלומר, כנראה שיש לו איזושהי שאלה שהוא לא מצליח לומר אותה. אני כך, לפעם שמעתי את פירוש שהבן שאינו יודע לשאול בהגדה, זה המשוגע. זה המשוגע. ולכן, את פתח לו, אתה צריך לפתוח לו את היכולת לבטא את עצמו כדי להחזיר אותו אל החברה. היה סיפור המפורסם של רבי נחמן ברסלב, על המלך והאסטרולוג. מה זה? מכירים את הסיפור על המלך והאסטרולוג? לא מכירים. האסטרולוג אומר למלך, ראיתי בכוכבים, שכל מי שיוכל מן החיטה בשנה הבאה, מן היבול של השנה הבאה, ישתגע. אמר לו המלך, ואמר לו האסטרולוג למלך, לכן אני מציע לך, שאתה ואני נשמור לנו אוצר של חיטה מהשנה הזאת, וזה מה שנוכל כל השנה הבאה, כדי שלא נשתגע. אמר לו המלך, לא כן. כי אם כל העולם יוכל, ואנחנו היחידים שלא נוכל, הם יחשבו אותנו למשוגעים. ולכן אני מציע לך שאנחנו כן נאכל מן החיטה של השנה הבאה, אבל אנחנו נלבש את הסמלים, את הסימנים שלובשים המשוגעים. יש איזה מין סמל כזה שעונדים על עצמם, ואז כאשר אני אסתכל עליך ואתה תסתכל עליי, נדע שאנחנו משוגעים. יש פה בסיפור הזה טוב במה ללמוד, אבל אחד הדברים שיש ללמוד זה הגדרה של השיגעון. ההגדרה של השיגעון זה שהאדם נמצא בעולם אחר מאשר זולתו. כן? הוא לא יכול לדבר, לא מבינים אותו. כן, מה אתה אומר?
פיקחון פלא מיכלים לך, שיש קישור יותר טוב. פיקחון פלא מיכלים לך,
זה בדיוק זה. יפה, הוא פיתחון פה. הרי אחת הצרות הגדולות של הגלות זה שאנחנו לא יכולים לפתוח את הפה. לא נותנים לנו לדבר. או יותר נכון, גם כשאנחנו מדברים, אחד לא מקשיב. חוכמת המסכן בזויה. ודבריו אינם נשמעים. רגע, זהו. אז קודם כל צריך להבין מה זה להתיר פה. צריך לפתוח את הפה. אז מהו הדבר שצריך להתפתח כאן? העובדה שיש פה שלא יכול לדבר. פה שלא יכול לדבר זה דבר שמחוסר מטרה. יש פה אבל הוא לא פתוח. וזה יותר קשה מאשר כל האיברים, כי זה האיבר האמצעי. כל שאר האיברים שלנו הם ימין ושמאל. אז הם בעצמם, בהגדרה, היקפיים, לא מטרתיים. יש רק שני איברים שהם אמצעים באדם, זה הפה ואיברי ההולדה. כן? ברית למעלה, ברית למטה. ולכן, התרופה מתוארת בתור פתיחת הפה. האף לא, יש לו שני נחיריים. נכון? שמת לב? יש שני נחיריים באף. כן. אז זה לא מצחיק. מה, יש מישהו עם שלושה? טוב. כן. עכשיו, יוצא לפי זה שהעתיד זה הפתיחה של הדיבור. כמו כן, זה יכול להיות הפתיחה של החיים. לכן, יש מי שאומר פה של מעלה, יש מי שאומר פה של מטה. השאלה היא איפה מרכז החיים נמצא. האם מרכז החיים נמצא בשכל או נמצא בחיים? אז מי שאומר פה של מעלה, אומר השכל הוא העיקר. מי שאומר פה של מטה, אומר החיים הם העיקר. זה המחלוקת בין רב חסדא לרב יצחק בר אבודיני. מובן? אבל זה קשור לאמצעי ומטרה. שדברים שהם חוסרי מטרה, פתאום יהיה להם מטרה. נכון. מה? זה עלה. כי זה עצמו עלה. כלומר, האילם הוא סוג של עלה. הוא לא פרי. אז צריך עלה כדי לרפא את העלה. כן, ההכרה גם כן, היא כמו עלה. כן, אבל היא בני, ומה היא מתענו? כן, איתמר נענה, יש גם עוד מאמר שאומר דבר דומה, חזקיה אמר להתיר פעילמין, בר כפרה אמר להתיר פעקרות. רבי יוחנן אמר, לתרופה, ממש. מה? האם יש הכרעה מה העיקר, אם החיים או השכל? תראה, זה כמו המחלוקת רבי יהושע לרבי אליעזר. רבי יהושע, החוכמה איכן היא? רבי אליעזר אומר, החוכמה בראש, ורבי יהושע אומר, החוכמה בלב. כל אחד מביא פסוקים. אז מה האמת? יש שני מוקדים. תראה, אתה יכול להגיד בין שתי תפיסות שהאחת אמת והשנייה לא? זה כמו השאלה, מי מתאר נכון את העולם? המשוררים או אנשי המדע? אתה יכול להכריע בזה? זה כאילו, זה שני מימדים שונים לגמרי. כן, זאת אומרת, זה הייתי אומר שורש נשמה אפילו. אנשי המדע חושבים את המשוררים למשוגעים. והמשוררים חושבים את אנשי המדע למשוגעים. כי המשורר אומר, אני ראיתי שקיעת חמה, וזה המשהו משהו חבל על הזמן. הגיע איש מדע, התחיל למדוד לי את הקרינה. אתה לא מבין על מה מדובר. איש המדע אומר, מה זה החולם הזה? טוב, רבי יוחנן אמר לתרופה ממש. כלומר, רבי יוחנן רוצה עולם בלי מחלות. למה יש מחלות בעולם? כי יש דברים שקלים ובלים. אז בעולם שבו אין כליה ואין בליה, אז אין מחלה. זה הכל. מהי לתרופה? רבי שמואל בר נחמני אמר, לתואר פנים של בעלי הפה. יש פה הגדרה מעניינת מה זה הפה שנפתח. תואר פנים, איך שנראה פרצוף של בעלי הפה. כן? בעלי הפה זה עם ישראל, שיש לו תורה. מה זה תואר פנים? יש בספר דעת תבונות של רמח"ל. מכירים ספר דעת תבונות של רמח"ל? רמח"ל, שמעתם עליו? רבי משה חיים לוצאטו. אז הוא כתב הרבה ספרים, אחד מהם ספר דעת תבונות. דעת תבונות זה דיאלוג בין שואל ועונה. השואל זה הנשמה, והעונה זה השכל. זה דיאלוג שמה, בין הנשמה לשכל. השם הנשמה שואלת את השכל. אתה אומר שיש רוחניות ושיש גשמיות. ואנחנו גם יודעים שיש מדרגות בגשמיות, יש גשמי מאוד וגשמי פחות, ויש רוחני מאוד ורוחני פחות. אז אם כך, יש מדרגות בכל דבר. אז איפה היא המדרגה האמצעית בדיוק על הגבול בין החומר לרוח? כך שואלת הנשמה את השכל בספר דת תבונות של רמח"ל. מבינים את השאלה? אני אומר, יש עולם החומר, יש עולם הרוח. משיקים זה לזה, נכון? אז איפה שנגמר החומר, מתחיל הרוח, נכון? עכשיו, בתוך החומר עצמו יש מדרגות, נכון? היא גס מאוד, פחות גס, עדין וכו'. ברוחניות, גם כן, יש רוחניות מעטה, רוחניות גבוהה, נכון? אז האם יש מדרגה שהיא בדיוק על הגבול בין שניהם? זאת השאלה ששואלת הנשמה. זה קשה עכשיו להבין? הבנת את השאלה? הוא שואל אם יש, זה מאוד חשוב, אני חושב שחייבת להיות מדרגה כזאת. אני אקרא למה, זה חלק מאונת הייחוד, כי אם לא זה כאילו אומר שיש כביכול אלוהות הרבה. אז חייב להיות בעולם הגשמי איזושהי עדות, איזושהי נקודת
איחוי,
כן, איזו חוליית קישור בין העולם החומרי לעולם הגשמי. מה? השאלה ברורה? לא, קודם כל השאלה, כן, מה אתה אומר?
אולי אפשר לומר שאין את הנקודה הזאת, כמו
שאומרים,
בין השמשות, לפי אחת
מהדעות,
במצב פחות, לא קיים. כאילו, או שזה יום, או שזה לילה.
לא. בין השמשות
זה
כערב עין. כערב עין זה לא אומר שזה לא קיים. אלא שאין אדם יכול לעמוד עליו. זה דעת רבי
יוסף.
זה דעת רבי יוסף, שאי אפשר לעמוד על זה, אבל זה לא שזה לא קיים.
כוונתי, כן, כאילו, שבפול הזה, בין החומר לרוח, אין משהו שאדם יכול לעמוד.
יכול להיות שלא. יכול להיות שלא. נכון, זאת השאלה. לכן אני שואל, אני שמע, תסיר את השאלה הזאת. נכון, נועם? אתה בורח. טוב. קודם כל יש פה שאל. בסדר? תשובה. כן, יש דבר כזה. והוא זיו הפנים. והשכל אומר לנשמה, ואל תזלזלי בדברים אלה שדברים עמוקים הם. כלומר, דרך הפנים של זולתי, אני פוגש את הנשמה שלו. זה ההבדל בין ראיית פנים לראיית אחור. איך נאמר? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. משמע שיש אחוריי גם. אבל ההתגלות האלוהית היא דרך הפנים. או נגיד כך, יש יסוד אינסופי שאני פוגש בזולתי, דרך הפנים שלו. מאחוריו אני רואה דבר מוגבל, הגדרה סתמית, אימפרסונלית. נגיד ככה, אם אני רואה יצור גבוה, העומד על שתי רגליים, הלבוש במדים ירוקים, אני רואה מאורפו, שיש לו גם קומטה אדומה, ואני רואה גם M16 מלוכסן בגבו. מה זה? מה? חייל. חייל, נכון? צנחן אפילו. בסדר? עכשיו, בואו נהפוך אותו. מסתכלתי על הפנים. מה יש לי פה? יוסי. יוסי. איציק. דודו, אלברט. זה מישהו. ברור? זליג. צ'אנג. לא שנה. מישהו. זאת אומרת, יש שני אופני התייחסות אל האדם. או כל משהו, כל דבר, כל זה אובייקט, או כל אישיות. מישהו, סובייקט. ברור? עכשיו, כשאני פוגש את הפנים ואני פוגש את האישיות של האדם, מה אני פוגש? אינסוף. אינסוף. זאת אומרת, האינסופיות היא דרך הפנים. זאת אומרת, לא. דרך הפנים בכלל. ומרכז הפנים זה העיניים. עכשיו, מה זה אומר? שיש הדיבור של עם ישראל, ואנחנו אומרים כאן, תואר הפנים של בעלי הפה, כן? זה מה שאמר רב שמואל בר נחמני. זאת אומרת, דיבור שמחובר אל הפנים, לא דיבור שהוא העברת אינפורמציה. כן? למשל, המשפט התמים, תן לי את המלח בבקשה. זה משפט תמים, נכון? אבל אפשר להבין אותו באופנים רבים. הוא יכול בעצם להיות חסר משמעות לחלוטין. אתה נמצא באיזה חדר אוכל ענק, מאות אנשים, אלפי אנשים אוכלים וזה, ממהרים לעבודה, לא מתייחסים אחד לשני, תעביר את המלח בבקשה, קיבלת אינפורמציה, אתה מעביר את המלח. אז זה לא דיבור, זה העברת אינפורמציה. יש, זה יכול להיות משהו אחר לגמרי, תעביר לי את המלח בבקשה, זה יכול להיות משפט עוין. למשל, עוד פעם המרק שלך תפל. זה יכול להיות מתיחה של מלחמה. זה יכול להיות, תראה, לא כבר לא דיברנו שלושה ימים, אני מנסה למצוא דרך להיפגש איתך. תן לי את המלח בבקשה. עולם שלם, נפתח כאן. יכול להיות שאני רוצה לבדוק אם אתה מדבר עברית בכלל. אני רוצה לבדוק אם אתה ימני או שמאלי. אני אומר, תביא את המלח בבקשה. הרבה מאוד דברים יכולים להיות גנוזים מאחורי הדיבור הזה. אז הדיבור יכול להיות מסירה של חלקי נפש. מובן? טוב, נמשיך. זה בדיוק העניין, ראיית הפנים וראיית האחור, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. זה מסביר הרמב״ם, זה למדנו בשמונה פרקים, שמשה רצה שתתייחד אצלו דעת אלוהים בנפרד משאר הנמצאים, כדרך שאדם נפרד מזולתו בפניו. ואמר לו, אתה יכול להכיר משהו כללי, אבל בכן ידע יותר ממה שידע מקודם, ויותר ממה שידע אדם אחריו, כיוון שקיבל מן הידיעה אחר ששאלה משהו. אז הפנים זה גם הרצון לפי זה. פני השם בעושה רע, להחריט מרי זכרה. זאת אומרת, זה פנים שם במובן של דבר רע, רוצה לנקום. יישא השם פניו אליך, יכבוש כעסו. יישא פניו, יכבוש כעסו. אנחנו אומרים את הגמרא. אז לכן פה אתם רואים שהתרופה פה שמדובר עליה כאן היא תרופה עמוקה מאוד. היא הריפוי של האימפרסונליות בין בני אדם. יש בגמרא שטורנוס רופוס שאל את רבי עקיבא. אמר לו, אם אלוהיכם אוהב עניים, מדוע או מפני מה אינו מפרנסה? אלוהים הוא רוצה שיתפלו בעניים, אז שיתפל בעצמו. אמר לו רבי עקיבא, כדי שננצל אנו מדינה של גיהינם. לכאורה התשובה הזאת היא מזעזעת. כי זה בא לומר, א', שעניים אוכלים אותה קשה. למה? כי הם צריכים להיות פה כדי להציל את העשירים מן הגיהינם. זאת אומרת, מי מרוויח פה? העניים מרוויחים פעמיים. א', יש להם כסף, ב', יש להם עולם הבא. מה? העשירים, העשירים מרוויחים פעמיים. א', יש להם כסף, ב', יש להם עולם הבא. העניים הפסידו, גם אין להם כסף, גם אין להם למי לתת זקה, כי אין להם כסף. בסדר? אני רוצה לפי זה שזה מוסר של בורגנים, קוראים לזה. כן? מוסר של המעמד העליון. האלפיון העליון, הוא רוצה להרגיש טוב, לכן הוא צריך שיהיו עניים. כמו שמספרים על שני בחורי ישיבה שהיו באיזה עיירה, ורצו מאוד להדר במצוות מתנות לאביונים, אז היה איזה אביון בעיירה שהם שימרו אותו במצב של אביונות כל השנה, כדי לקיים מצוות מתנות לאביונים בהידור בפורים. כן? אז ברור שישאר להם את זה כך. אז פרופסור אמנואל לוינס, זכרונו לברכה, הסביר את זה כך, שעולם שבו אין אינטראקציה בין בני אדם, אין יחסי גומלין, אין נותן ומקבל, זה הגיהינם. כן, אין עם מי להיפגש. דבר, כדי שננצל אנו, מי זה אנו? אני והאני. אנחנו צריכים להינצל מן הגיהינם. אז יש עכשיו יחסי גומלין בינינו. יש קשר בינינו. דרש רבי יהודה ברבי סימון. כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא, שנאמר, מראהו כלבנון, בחור כארזי. ומה זה המשחיר פניו? שהפנים שלו שחורות. למה אדם נהיה עם הפנים שלו שחורות? כי אין לו מה לאכול. כן? התענית משחירה את הפנים. אז למה זה טוב שאדם יהיה לו פנים שחורות? כי הוא צריך להיפגש עם תוכן עליון. התורה היא לא מהעולם הזה, לכן אין לו ברירה, אלא להיות רעב, מבחינת העולם הזה, כדי לזכות לעולם עליון יותר. אז זאת אומרת שמרכז ההכרה שלו לא בעולם הזה. לכן כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו. כי זה המשמעות של הביטוי הזה בכל חז"ל. כן. נכון. אגב, יש גם... מה? נאמר ככה. יש כל מיני מאמרים אצל חז"ל שאומרים שאדם צריך לוותר על הנאות העולם הזה, וכל מיני דברים כאלה, נכון? אז למי נאמרו? כלומר, דבר אחד צריך לדעת, שיש גיל למאמרים האלה. כלומר, צריך קודם כל שתחיה כדי שיהיה לך מלא עמית. יש בגמרא במסכת תמיד, ששאלו את החכמים, מה יעשה אדם ויחיה? ענו, ימות. שאלו, מה יעשה אדם וימות? ענו, יחיה. זאת אומרת, ברור שאדם צריך להיות מסוגל לוותר על משהו, על מנת לקנות דברי תורה. אבל הוא גם צריך שיהיה לו על מה לוותר. אז צריך קודם כל לקנות מה שהוא יוותר עליו. ברור. מה, אין פה הדרכה של מיסטיקה מנותקת מהעולם הזה.
מה, עשו אותנו מתענה על זה שהוא לא למד תורה?
לא, הוא מתענה כדי ללמוד. יש לו מעט כסף. מה? נכון. ונוי למי?
לאדם לעולם שהוא
חי. נכון. רבי תנחום, אמר רבי תנחום בר חנילאי, רבי חנילאי, כל המרעיב עצמו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסביר לעולם הבא, שנאמר, יביון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם. למה שני מאמרים? למה האחד על משחיר פניו והשני על מרעיב עצמו? משחיר פניו זה מי שרואה את מרכז ההכרה בשכל, הלימוד. והשני שמדבר על רעב וסובה, רואה את מרכז החיים בחיים. מרכז ההכרה בחיים, נכון? זה בדיוק כמו שראינו על פה של מעלה ופה של מטה. נכון, השאלה היא מצד מה מדובר כאן. הרי משחיר פניו זה על הפנים, מרעיב זה בבטן, נכון? כלומר השאלה איפה האדם מרגיש את הכאב של הרעבון, האם בקיבתו או בפניו. נכון, של שורשי נשמה הייתי אומר. כי אתה... מה?
למה זה קשור לשכל ולעולם? בחיים כאילו.
השכל זה המקום שלו בפנים.
כן, זה.
והחיים, מקום שלהם בקיבה. כמו שאמר נפוליאון בונפרטה, הצבא צועד על קיבתו. כן, הייתי אומר כך, כן. תענית משון זה שאדם עונה לעצמו. הוא מוצא, הוא מחפש לעצמו, הוא מוצא תשובה. תענית. הוא מחפש תשובה, הוא רוצה לענות לעצמו. זה תענית. כי אתה הרב דימי. כשבא הרב דימי, מאיפה הוא בא? הוא בא. מארץ ישראל, כן. כשאומרים שחכם הגיע, כנראה שהוא הגיע מארץ ישראל. כי אתה רב דימי אמר, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק מלוא עומסו, שנאמר, ברוך השם יום יום, יעמוס לנו, האל ישועתנו סלע. אמר לו אביי, וכי אפשר לומר כן? איך אפשר לקבל כל מה שיש לקדוש ברוך הוא לתת? והלא כבר נאמר, ממדד ושעולו מים ושמיים בזרת תיקן. איך אני יכול? הרי, כל, הרי כתוב מי מדד בשער עולו מים. מי זה? מי זה שמדד בשער עולו מים? מה? אבל ישעיהו אומר מי מדד בשער עולו מים? הקדוש ברוך הוא. הוא זה שמדד בשער עולו מים. מה? הוא מדד את המים, כלומר את האוקיינוס, בשער עולו. שער עולו זה כף הרגל. בסדר? כלומר, כשהקדוש הוא מודד את האוקיינוס, הוא לוקח את כף הרגל, מניח על האוקיינוס, זה מודד. ושמיים, בזרת תיקן. הנה, זה מודד את השמיים. זה האורך של הזרת שלו. זה מה ש... אז אתה רוצה... אז כמה יש לו לקדוש הוא להעמיס? המון! איך צדיק יכול לעשות את זה?
הרב, ומה זה שליש? אחד בשליש?
שליש זה סוג של מוזניים.
אז איך מידיים ורגליים מוגע למוזניים?
וחל בשליש עפר הארץ, ושם מדובר על כל היסודות. העפר גם, הוא מודד אותו בשליש.
לא, כי הוא בהתחלה כאילו
בחלקי גוף כאילו.
בחלקי גוף כאילו. מי מדד בשעולות.
כן, כן, הבאתי, זה חלקי גוף, ואילו כאן זה כלים. אני אעשה, כן? מי קדיקן את רוח השם ואיש הצעתו, כן, מה? זה כלי מדידה, כן. ושקל בפלס הרים. וגבעות במוזניים. נו, שם בוודאי זה כלים. שמה ש? כן, כלים מדידה, כן. מה?
לרוח השמש, שם תיקן את רוח.
אתה מדבר כמו רבינו סעדיה גאון שם. זה לא כמו הרמב״ם. מחלוקת בין הרמב״ם לרב סעדיה, איך לנקד את הפסוק הזה. מי תיקן את רוח השם ואיש עצתו ידיינו. פסוק שלא מודפס פה. אבל הזכרנו אותו שהוא בהמשך הפסוק. מה הוא? מי תיקן את רוח תשובה השם או מי תיקן את רוח השם? אז רב סעדיה אומר שלהגיד רוח השם זה כפירה. מה? הקדוש ברוך הוא יש לו רוח? לא, הבעיה היא שבטעמים זה כמו הרמב״ם, זה כמו רב סעדיה. טוב, אבל זה לא הנושא כעת.
רגע, אני רוצה להסביר את הנושא של הזרת והשעה, אם הוא מתנגד לרוח, אם אין לו רוח.
בסדר, אז צריכו להסתדר עם רב סעדיה. בכלל, מה זה אומר שקדוש ברוך הוא יש לו גוף חס וחלילה? כל הדברים האלה משלים, ברור. כן. אז אמר, אז מה אמר רב דימי לאביי אחרי השאלה הזאת? הוא אומר, מה יתעמה לשכיחת דאגדתא דאמרי במערבה משמי דרבה בר מרי? מדוע אתה לא מצוי באגדות הנלמדות במערב, כלומר בארץ ישראל, בשמו של רבה בר מרי? כלומר, אם היית לומד אמונה במילים אחרות, היית מבין על מה אני מדבר. כלומר, זה הבבליים לא למדו כל כך אמונה, בארץ ישראל כן למדו את העניינים האלה, סתרי תורה, יש לנו כמה גמרות, זה אחת מהן, שמהם רואים שכל תורת הסוד בישראל הייתה שמורה בארץ ישראל, שבבבל לא למדו את זה כל כך. ובוודאי בפומבדיטה פחות מאשר בסורה. והבעיה הוא מחכמי פומבדיטה. רואים שכל מה שיש בתלמוד שרומז לסתרי תורה, תורת הסוד, קבלה וכו', זה חכמים מסורה שמדברים תמיד. טוב, אז זה ככה היה גם בימי הביניים.
אז אומר שבירושלמי יש יותר סודות מהגמרא?
בוודאי. אז אומר לו, למה אתה לא מצוי במה שאומרים במערבים של הרבה? מה אמרו שם? עתיד הקדוש ברוך הוא. כן, בסורה ובמדיטה. שבסורה גם כן למדו את העניינים האלה יותר. רב משה גאון למשל. רב משה גאון שידע בשיחת דקלים. ורב נטרונאי גאון שהייתה לו קביצת הדרך לספרד. כן, רבי גאון עושים מזה קצת צחוק. רבי הוא מיפום מדיטה, לא היה אתם חשב. טוב. עתיד הקדוש ברוך הוא, כדאי ללמוד על תקופת הגאונים, יש הרבה דברים שנדברים שם. מה הוא אומר? עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר לנו לא הווה יש, ואת רוצה ממלא, יש בגימטריה, תלת 110. הווה. כלומר, אתם רואים, הדבר הזה שהוא משנה בסוף, שמודפס אצלנו בסוף המשנה, פה מובא בשם אגדתא דארץ ישראל. לכן זה אחת הראיות שמה שכתוב בסוף מסכת עוקצין שם זה תוספת מאוחרת, שבמשנה שלהם זה לא היה כתוב. כי הרי הוא אומר לאביי, למה אתה לא יודע את זה? אם זה משנה, אביי אמור לדעת את זה. אז יש לו 310 עולמות, שמה הוא יכול לשאת את כל עומצו של הקדוש ברוך הוא. טוב, מה זה אומר? זה אני חייב להרחיב בזה קצת, ואת זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. נא להחזיר בבקשה את הדפים. תודה.